ברכות דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, גופה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נשא פעם את עיניו לשמיים, ככה מספרים ואמר, ריבונו של עולם, קח את כל התפילות שמתפללים לפניך עם ישראל, תסחט אותם. אתה יודע מה יצא לך מכל התפילות האלה? הרבה כסף. יהודים מתפללים הרבה על כסף. אבל אני רוצה לומר לך, אם תיקח את כל הכסף הזה שעם ישראל מתפללים עליו, תסחט אותו, אתה יודע מה יצא לך מזה? הרבה מצוות, נטילת לולב, גמילות חסדים, ובכלל, להחזיק בית יהודי כשר עולה הרבה כסף. עם ישראל צריכים פרנסה. אבל צריכים לשמור על הפרנסה הזאת. בזוהר הקדוש, פרשת פנחס, דף ריש מ"ד עמוד א', הוא כותב דבר נורא. הוא כותב שם שיש ממונה אחד שהקדוש ברוך הוא מינה אותו על כל ענייני העולם הזה. יש דבר אחד שעליו אותו ממונה לא אחראי. על מה? על לחם שעשוי מחמשת מיני דגן. חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון ושיבולת שועל. מי ממונה על זה? אין שום ממונה אחר, רק הקדוש ברוך הוא. לכן כותב שם הזוהר הקדוש, אם אדם חלילה לוקח ומזלזל בלחם, לוקח אותו ומשליך אותו על הארץ, העונש הוא חלילה נורא והיום. העניות רודפת אחרי אותו אדם. יש ממונה מיוחד שרודף אחריו. והוא רודף אחריו לתת לו עניות, ואותו אדם חלילה לא יעזוב את העולם הזה בלי שהוא יצטרך לבריות. ועליו כתוב הפסוק באיוב, נודד הוא ללחם, איי, איפה הלחם? הוא נודד, הולך ומטלטל ממקום למקום, מפרט הזוהר הקדוש. מחפש לחם, איפה יש לחם? ואף אחד לא משגיח עליו. וזה מה שכתוב, איי, איפה מי שירחם עליו לתת לו לחם? אם אנחנו באמת רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של פרנסה, צריך באמת לשמור על החשיבות של הלחם שהקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח עליו. דברי הזוהר הקדוש האלה מאירים בפנינו את הסוגיה הבאה שלפנינו. מביאה הגמרא גוף הרב ושמואל דאמרי תרוויו. שניהם אמרו דין. כל שיש בו מחמשת המינים, אם יש לך דבר מאכל שבין המרכיבים שנותנים לו את הטעם זה אחד מחמשת מיני דגן, מברכים עליו בורא מיני מזונות. הוא זה שמשפיע וקובע את הברכה. יש כלל בדיני ברכות של עיקר ותפל. כשיש לי פה תערובת שיוצרת לי פה מאכל, ואני לא יודע לפי איזה מין מרכיב מהתערובת לקבוע את הברכה של המאכל הזה. אני בודק מה העיקר ומה התפל. ולפי זה אני מברך על משהו העיקר, ואני פותר את התפל. בחמשת מיני דגן, אם הוא נותן טעם, הוא לעולם לא תפל. גם אם במציאות זה נראה כאילו שהוא תפל, הוא זה שקובע את הברכה. אחרי שראינו דברי הזוהר הקדוש, אפשר קצת להבין גם למה. טוב, עוד מאמר של רב ושמואל, שנראה לכאורה מיותר, פשוט, אחרי המאמר הקודם שראינו, והגמרא תסביר למה באמת יש בו חידוש. והתמר נמי רב ושמואל דאמרי תרוויו, כל מאכל שהוא עשוי מחמשת המינים, מברכים עליו בורא מיני מזונות. מה החידוש? אז קודם כל, אומרת הגמרא, הוא צריכה, צריך כל אחד מהדינים האלה, אף אחד מהם לא היה נלמד מהשני. למה? מסבירה הגמרא בצורה מתוקה ונפלאה. דיישמיינן כל שהוא, אם היו אומרים רב ושמואל, כל מאכל שהוא עשוי מחמשת מיני דגן, מברכים על הבורא מיני מזונות, הווה אמינא משום דאיתי בעיני, אתה מבין לבד שאם הדגן נמצא פה לפנינו, והוא העיקר המרכיב כאן של האוכל, בוודאי שמברכים עליו את הברכה של הדגן, בורא מיני מזונות. אבל אם יש כאן תערובת שלמה שיוצרת את המאכל הזה, על ידי תערובות, ויש פה בנוסף גם כן חמש מיני דגן, לא נאמר שיצטרכו בשביל זה לברך בורא מיני מזונות על כל המאכל, רק בגלל שיש פה תערובת מעט של חמשת מיני דגן, אפילו שהם נותנים טעם, אבל זה בסך הכל מועט, החלק הזה של החמשת מיני דגן. אולי היינו חושבים שזה לא ייתן את ההשפעה על הברכה של, של אותו מאכל, לכן מחדשים רב ושמואל שזה כן משפיע, והברכה של המאכל תיקבע לפי החמשת מיני דגן שיש בו, למרות שהוא המעט. ולכן כמה שמלן, כל שיש בו, עצם זה שיש במאכל הזה מחמשת מיני דגן, מברכים עליו בורא מיני מזונות, אפילו שהוא לא העיקר, הוא הופך להיות עיקר. עצם זה שהוא אחד מחמשת מיני דגן. ויש מינן, כל שיש בו, אם היה כתוב רק, יש במאכל הזה אחד מהמרכיבים חמשת מיני דגן, הוא נותן טעם, אז תברך על זה בורא מיני מזונות. אבא אמינה, כל שיש בו חמשת המינים, אם יש פה מעורב בתוך התערובת חמשת המינים אין, אבל אורז ודוחן לא. אם מעורב כאן אורז או דוחן, שזה מין קטנית, הוא זה שבתערובת כאן של בא אוכל, אף אחד לא היה מלא בדעתו שבשביל זה יברכו על זה בורא מיני מזונות על אותו מאכל. למה? בגלל שהאורז והדוחן הוא לא משפיע על הברכה. אבל היינו אומרים, אם איתי בעיני, אבל אם יש לי פה מאכל שהוא מאורז ודוחן, נימה, אפילו אורז ודוחן, נם מברכים עליו בורא מיני מזונות. הייתי אומר, רגע, אם יש לי מאכל של חמש מיני דגן, הברכה על זה בורא מיני מזונות. אבל אני הייתי אומר שגם אם יש לי מאכל מאורז או מדוחן, אני גם מברך על זה בורא מיני מזונות. הייתי תגיד, אבל כתוב רק כל שיש בו חמשת מינים מברכים עליו בורא מיני מזונות, אבל אורז ודוחן אחורה לא. אתה יודע מה אני אענה לך? תראה, אם זה מאכל שלם, שחלק מהמרכיבים שלו זה חמש מיני דגן, אז מברכים עליו בורא מיני מזונות, כי חמש מיני דגן זה דבר חשוב. אבל אם חלק מהמרכיבים זה אורז ודוחן, זה לא מספיק חשוב האורז והדוחן להפוך את כל המאכל לבורא מיני מזונות. אבל אם האורז ודוחן הם תבשיל בפני עצמו, בוודאי שיברכו על זה אולי בורא מיני מזונות. אז לכן היה חשוב מאוד שרב ושמואל ידגישו את זה. שאפילו אם זה לא בתערובת, אלא איתה בעיני, כמה שמלן, שאפילו אם זה נמצא בעיניו, זאת אומרת, התבשיל כאן הוא עיקר של אורז ודוחן. בכל זאת, לא מברכים עליו בורא מיני מזונות, כי דווקא כל שהוא מחמשת המינים, הוא די מברכין עליו בורא מיני מזונות. אם המאכל הוא מיוצר מחמשת מיני דגן בעיקר, אז מברכים על זה בורא מיני מזונות. להפוקה אם זה אורז ודוחן, דפילו איתי בעיני, גם אם יש פה מאכל שהוא אורז ודוחן, לא מברכים על בורא מיני מזונות, לא מברכים על זה בורא מיני מזונות. אם כן, יוצא פה חידוש גדול, שרב ושמואל סוברים, שאורז ודוחן, הברכה של זה, זה לא בורא מיני מזונות. מה זה אורז ודוחן? אז הסברנו, אורז זה אורז רגיל, ודוחן זה סוג של קטניות, זה ההסבר של תוספות. לפי רש"י, אורז זה סוג של, גם סוג של דוחן. זאת אומרת, אורז ודוחן זה שני סוגי קטניות. טוב, בכל אופן, בהלכה גם כן נפסק כמו תוספות, שהנידון שלנו פה כרגע זה גם על האורז שאנחנו מכירים. ובכן, החידוש הגדול כמו שאמרנו, שרב ושמואל סוברים שאורז ודוחן לא מברכים על זה בורא מיני מזונות, שואלת הגמרא זה באמת ככה, ואורז ודוחן לא מברכים על בורא מיני מזונות? והתניא, תשמע ברייתא, אדם שבא לאכול, הביאו לפניו פת אורז, ופת דוחן, לקחו אורז ודוחן, תחנו את זה, עשו מזה קמח, עשו מזה עיסה, ואפו לחם מאורז או מדוחן. איזה ברכה מברכים על הלחם הזה? אומרת הברייתא, מברך עליו תחילה וסוף, לפני שהוא אוכל, ובסוף כשהוא מסיים לאכול הוא מברך. כמו שמברכים על מעשה קדרה, כמו שמברכים על תבשיל שעשוי מחמשת מיני דגן, שמברכים על זה בהתחלה ומברכים על זה בסוף. עכשיו, מה הברכה שמברכים על מעשה קדרה מחמשת מיני דגן? לגבי מעשר קדרה, תניא, בתחילה מה הברכה שמברכים לפני האוכל? מברך עליו בורא מיני מזונות. ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש. הגמרא בהמשך תגיד איך הולך הנוסח של הברכה הזאת ברכת על המחיה. אז אתה רואה מפה שעל אורז ודוחן, איזה ברכה מברכים? מברכים על זה תחילה וסוף כמו מעשה קדרה. ואיזה ברכה מברכים על מעשה קדרה? בורא מיני מזונות. אז קשה על רב ושמואל, שהם אמרו שלא מברכים על אורז ודוחן בורא מיני מזונות. אומרת הגמרא, הברייתא לא אמרה שאורז, שעל אורז ודוחן מברכים בורא מיני מזונות. הברייתא רק אומרת שפת אורז ופת דוחן מברכים עליו תחילה וסוף כמעשה קדרה. רק אתה הוספת ברייתא ממקום אחר ששם כתוב איזה ברכות מברכים על מעשה קדרה של חמשת מיני דגן. הברייתא הזאת אבל לא התכוונה לנקודה איזה סוג ברכה. אלא התכוונה להשוות אורז ודוחן לשאר חמשת מיני דגן, רק לעניין הזה שמברכים בהתחלה ומברכים בסוף. לא לאיזה ברכה מברכים. כמעשה קדרה בדבר אחד ולא כמעשה קדרה בדבר אחר. כאיזה דבר זה כמעשה קדרה, ומברכים עליו גם תחילה וגם סוף. אבל לעניין אחר זה לא כמעשה קדרה. ולא כמעשה קדרה, לגבי איזה סוג ברכה מברכים, זה לא כמו מעשה קדרה. דידו במעשה קדרה, בהתחלה, לפני שהוא אוכל איזה ברכה מברכים על מאכל שעשוי מחמשת מיני דגן, בורא מיני מזונות, ולבסוף כשהוא מסיים לאכול שיעור של אכילה, ברכה אחת מהן שלוש של על המחיה. זה במעשה, זה מה שאורז ודוחן, זה לא כמו מעשה קדרה. אבל ואילו הכה, איזה ברכה מברכים על אורז ודוחן? בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, לפי דעת רב ושמואל. ולבסוף מברך בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא. טוב, אז אם כן, בינתיים אין פה קושייה על רב ושמואל. רב ושמואל סוברים שעל אורז ודוחן לא מברכים בורא מיני מזונות. שואלת הגמרא, ואורז לאו מעשה קדרה הוא, לא מברכים עליו בורא מיני מזונות כמו מעשה קדרה? והתניא, אילו הן מעשה קדרה שמברכים עליהם בורא מיני מזונות? אז ככה, מדברים פה על חיטה שעושים ממנה תבשיל. אבל לפני שלוקחים את החיטה ועושים ממנה תבשיל, מחלקים אותה. עכשיו, יש אפשרות לחלק את זה למה שנקרא חילקה. לוקחים כל חיטה, מחלקים אותה. חילקה, מחלקים אותה לשניים. ומזה עושים תבשיל. יש תבשיל שלוקחים את החיטה, מחלקים אותה לשלושה חלקים, וזה נקרא טרגיס. שלוקחים כל חיטה, מחלקים אותה לשלושה חלקים, ועושים מזה תבשיל. יש תבשיל שעושים מסולת. ושעושים את זה מקמח. יש תבשיל שעושים אותו מזריז. חיטים שחתכו אותם לפני כן לארבעה חלקים, ואז עושים מזה תבשיל. ויש מה שנקרא ארסן. תבשיל שלקחו חיטה, חילקו אותו לחמישה חלקים, ואז עשו מזה תבשיל. ודבר נוסף, אומרת הברייתא, ואורז. מה היה כתוב בתחילת הברייתא? מה מביאים פה ברשימה? ואלו הן מעשי קדרה. הרשימה שלפנינו זה מעשי קדרה, שמברכים על זה בורא מיני מזונות. ואורז, בתוך הרשימה. אתם רב ושמואל סוברים שעל אורז לא מברכים בורא מיני מזונות? איך תסתדרו עם הברייתא הזאת? אומרת הגמרא, איך נסתדר? אנחנו נגיד לך מי אומר את הברייתא הזאת. המני רבי יוחנן בן נורי. אתה לא יודע שיש דעה שסוברת שאורז נקרא כמו כל חמשת מיני דגן? לפי דעתו יש ששת מיני דגן, גם אורז. ותראה לאיזה מרחק הולך רבי יוחנן בן נורי עם ההלכה הזאת. דתניא, רבי יוחנן בן נורי אומר, אורז מין דגן הוא, לא פחות. עד כדי כך, וחייבין על חימוצו קראת. אם אדם ייתן לאורז, עיסה של אורז, להחמיץ, והוא יאכל את זה בפסח, הוא יהיה חייב עונש של קראת על זה שהוא אכל חמץ בפסח. אבל זה לא מחמש מיני דגן, זה אורז. לפי רבי יוחנן בן נורי זה נקרא כן מיני דגן. ועוד יותר, בליל הסדר חייבים לאכול כזית מצה מהתורה, בערב תאכלו מצות התורה אומרת. רגע, מאורז אפשר גם כן לעשות? מצות, לפי דעתו של רבי יוחנן בן נורי כן. והאדם יוצא בו ידי חובתו בליל ראשון של פסח. זה רבי יוחנן בן נורי, אומרים רב ושמואל. וזה באמת נכון, כך סובר רבי יוחנן בן נורי. אבל רבנן לא סוברים שאורז הוא מין דגן. הם סוברים שזה לא, אי אפשר לצאת ידי חובה במצה שעשויה מאורז. אדם שאוכל עיסה מאורז שהחמיצה, הוא לא יחייב כרת אם אוכל את זה בפסח. אז אם כן, אומרים רב ושמואל, אנחנו הולכים כמו הרבים, כמו דעת חכמים, לפי שיטתם, אורז הוא לא מין דגן. לכן, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, ולא בורא מיני מזונות. טוב, כאן הגמרא מביאה ברייתא, שדוחה לגמרי את הדברים, דבר השני שאמרו רבו שמואל, שעל אורז לא מברכים בורא מיני מזונות, אלא שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, הרי רבו שמואל באו בעצם עם שני חידושים. חידוש אחד אנחנו מקבלים, וזה באמת אחד מהיסודות ההלכתיים הכי חשובים, שכל מאכל, שמה שנותן בו טעם, אחד מהדברים שנותנים בו טעם זה מחמשת מיני דגן, הברכה שלו היא בורא מיני מזונות, זה הלכה למעשה. אבל על דבר השני שיצא מדברי רבו שמואל, שעל אורז לא מברכים בורא מיני מזונות, הדין הזה הגמרא עכשיו פורחת לגמרי מברייתא. שואלת הגמרא, רגע, אני רוצה להבין, אתם רבו שמואל סוברים שדעת רבנן שמברכים שהכל נהיה בדברו על אורז, ורבנן לא סוברים שמברכים על אורז ברכת בורא מיני מזונות? בואו ואני אוכיח לכם, אומרת הגמרא, שלפי דעת רבנן מברכים על אורז בורא מיני מזונות. והתניא, ברייתא. הברייתא שלפנינו מורכבת מארבעה חלקים. שני החלקים הראשונים עוסקים בחיטה, והם נקראים רישא. שני החלקים האחרונים עוסקים באורז, והם נקראים סייפה. גם ברישא שעוסקת בחיטה, הכוונה חיטה, וכל חמשת מיני דגן, יש רישא וסייפה. זאת אומרת, הרישא נקראת רישא דרישא, כי היא התחילה של החלק הראשון. והסייפה נקראת סייפה דסייפה, כי הסוף של החלק השני. התחילת החלק הראשון שעוסק בחמשת מיני דגן, מדבר על מי שאוכל אותם ככה כמות שהם, איזה ברכה הוא מברך. והחלק השני מדבר על תהליך מסוים שהוא עובר, החיטה או אחד מחמשת מיני דגן, מה הברכה שמברכים על זה אחר כך, וככה גם באורז. החלק הראשון מבין שני החלקים האחרונים עוסק באיך מברכים על אורז, ככה כמות שהוא, והחלק השני עוסק במקרה מורכב יותר, והוא נקרא סייפה דסייפה. אז עכשיו נתחיל דבר ראשון עם הרישא, החלק הראשון של הרישא, הרישא דרישא כמו שזה נקרא. הכוסס את החיטה, אדם שאוכל דבר שהוא לא ראוי לאכילה ככה כמות שהוא, זה נקרא כסיסה. איך הברכה מברך עליה בורא פרי האדמה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הרישא, סייפה דרישא זה נקרא. אם הוא לקח את החיטה, תחנה, הפאה, הוא בישלה, אחרי האפייה הוא בישל אותה. זה כבר היה לחם, והוא העביר את הלחם בישול. אז ככה, בזמן שהפרוסות אחרי הבישול עדיין קיימות, רש"י לומד שהם לא נימוכו, לא נהיו נימוכים על ידי הבישול, אז מה הברכה שמברכים עליהם? כמו כל לחם, בתחילה מברך עליה מוציא לחם מן הארץ, ולבסוף מברך עליה שלוש ברכות, ואם אין הפרוסות קיימות, אם הפרוסות אחרי הבישול נימוכו, לפי דעת רש"י, בתחילה, לפני שהוא אוכל, מברך עליה בורא מיני מזונות, כמו עוגות וכדומה, פת אבא וכיסנין, כמו שזה נקרא. דבר שאין לו תורת לחם. ולבסוף, ברכה אחרונה, מברך עליה ברכה אחת מעין שלוש, שזה ברכת על המחיה, שבהמשך הגמרא תביא את הנוסח של זה. עד כאן דיברנו על הרישא. שעוסקת לעניין חיטה. עכשיו הברייתא מביאה את החלק השני, שזה נקרא סייפה. החלק הראשון של הסייפה מדבר על זה שאדם אוכל אורז ככה כמות שהוא. הכוסס את האורז, מברך עליו, בורא פרי האדמה, אותה ברכה. אם תחנו ואפאו, עשה מזה כמו פת של אורז, ואחר כך בשלו אחרי האפייה, אף על פי שהפרוסות קיימות, אין לזה דין של פת, ובתחילה מברך עליו, בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלוש, ברכת על המחיה. רגע, מה אמרנו בסוף הברייתא? מה מברכים על אורז שעשו אותו תבשיל, אחרי שאפו אותו, עשו אותו תבשיל, בורא מיני מזונות. עכשיו, לפי מי מדובר הברייתא הזאת? לכאורה, בסוף הגמרא תוקים, שזה מדובר לפי דעת רבנן, ורואים מפה שרבנן סוברים, שעל תבשיל של אורז מברכים בורא מיני מזונות, ולא שהכל נהיה בדברו, כמו שסברו רבו שמואל, ולכן נדחים לגמרי דבריהם של רבו שמואל. אבל הגמרא מגיעה לזה בדרך הזאת. מני, לפי מי הולכת הברייתא שלפנינו? אילי מה רבי יוחנן בן נורי היא, שרבו שמואל רצו לטעון, שרבי יוחנן בן נורי רק הוא זה שסובר שמברכים על פת אורז בורא מיני מזונות. או המוציא לחם מן הארץ אפילו, אם זה נקרא ממש כמו מיני דגן. דאמר אורז מן דגן הוא. אז אם כן, נשאלת השאלה, רגע, למה מחלקים בין תחילת הברייתא שעוסקת לגבי חיטה לבין סוף הברייתא שעוסקת באורז? למה שיהיה הבדל? אם אורז הוא ממש כמו מין דגן, אז גם על אורז, אם הפכו אותו לפת, צריך לברך עליו ומוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ, ושלוש ברכות, ביי ברוכי, ברכה אחרונה, ברכת המזון. אז הברייתא הזאת לא הולכת לפי רבי יוחנן בן נורי, כי אתה רואה שמברכים על אורז ברכה שונה מאשר חמש מיני דגן. רבי יוחנן בן נורי סובר שאורז זה כמו חמש מיני דגן. אז מי כן סובר את הדעה של הברייתא הזאת? רבנן היא שהם סוברים על אורז, לא שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות. וזה קשה על רבו שמואל שסברו, שלפי דעת רבנן מברכים שהכל נהיה בדברו, וטיובת את רבו שמואל טיובת. טוב, אבל אנחנו נשארנו עם ברייתא. היא ברייתא יקרה, ברייתא עם המון יסודות הלכתיות מעניינות, ואנחנו כרגע נדון בדברי הברייתא הזאת. אמר, למדנו בברייתא, הכוססת החיטה מברך עליה, בורא פרי האדמה. סתם מעניין, איזה ברכה מברכים על חיטה? בורא פרי האדמה? בוא תראה ברייתא אחרת. והתניא, בורא מיני זרעים. על חיטה שאדם אוכל ככה, בורא מיני זרעים. אומרת הגמרא לא קשה, זה לא סותר. כל ברייתא נאמרה על ידי דעה אחרת. מה שכתוב בורא מיני זרעים על חיטה, לפי דעתו של רבי יהודה, במשנה כבר הוא אמר שמברכים ברכה מפורטת, מבוררת, על כל סוג וסוג ממיני פרי האדמה. והברייתא שאומרת שעל חיטה מברכים בורא פרי האדמה, זה הולך לפי דעתם של רבנן, שהם סוברים שעל חיטה מברכים בורא פרי האדמה, כמו כל פירות האדמה. דתנן, כמו שראינו בפורש במשנה שלנו, תחילת פרק כיצד מברכים, דף למד ה' עמוד א', על הירקות אומר, בורא פרי האדמה, לא משנה איזה סוגי פירות האדמה, על הכל מברכים בורא פרי האדמה. רבי יהודה אומר, מברכים על הירקות, דיינו, כשאוכלים את העלים בעצמם, לא מברכים על זה בורא פרי האדמה, כמו הברכה שמברכים על פרי האדמה, אלא מברכים על זה בורא מיני דשאים, ואם כן, על כל סוג וסוג מפירות האדמה, מברכים ברכה מבוררת. אז אם זה מיני דשאים, כמו כרוב, או כמו כל מיני עלים שאוכלים אותם, מברכים על זה בורא מיני דשאים. ואם זה פירות האדמה, כמו כל מיני סוגי, אני יודע, מלפפונים וכדומה, מברכים על זה בורא פרי האדמה. אבל אם זה זרעים, כמו חיטים, מברכים על זה בורא מיני זרעים. טוב, הגמרא מתקדמת על חלק נוסף שלמדנו בברייתא, שזה החלק השני שעוסק לגבי אורז, תחילת החלק השני. אדם אוכל אורז, הכוסס את האורז, איזה ברכה מברך עליה? מברך עליו בורא פרי האדמה. עכשיו, מה החלק הבא בברייתא שם? כתוב ככה, תחנו, אפאו ובישלו. זאת אומרת, הוא הפך את זה לפת של אורז, ואחר כך בישל. הוא בעצם מבטל מזה תורת לחם אחר כך. אף על פי שהפרוסות קיימות, אז אם כן עדיין נשאר על זה תורת לחם, אבל אורז, לפי דעת הברייתא, לחם שעשוי מאורז, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, אין דבר כזה מוציא לחם מן הארץ בפת של אורז. ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש. שואלת הגמרא, רגע, על אורז, ברכה אחרונה מברכים על המחיה, והתניא לבסוף ולא כלום. לא מברכים שום ברכה מבין הברכות שמברכים על פירות שהשתבחה בהם הארץ. זה סתם ככה דבר מעניין. יש לנו ברכת המזון, יש לנו ברכה מהן שלוש, שהיא כוללת על המחיה, היא כוללת על הפירות, והיא כוללת על הגפן. אחר כך יש בורא נפשות. למה חילקו בדיוק ככה את הסדר של הברכות? למה לא יכולים לברך בורא נפשות על הכל וכולי? אלא שהתורה כותבת, לעניין ברכת המזון, כתוב שם, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, ובארץ ישראל זה ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמפיק שמן, ותמרים שמפיקים דבש, ואז כתוב שם בהמשך, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, מדברים שם גם על לחם, לא תחסר כל בה, ואז כתוב שם, ואכלת, ושבעת, וברכת. עכשיו, מה כתוב הכי סמוך לואכלת ושבעת וברכת? תאכל בלחם. אז על לחם מברכים ברכת המזון. אחר כך יש מה שהיה כתוב עוד קצת קודם, שזה הרשימה של שבעת המינים. שבעת המינים מברכים ברכה, מעין שלוש, גם כן ברכה חשובה. אם הוא אוכל, נאמר, מיני מזונות, אז הוא מברך ברכה מעין שלוש שלה למחיה. אם הוא אוכל את הפירות ככה כמות שהם, מברך על הפירות. אם הוא עשה מהגפן, שהוא גם כן אחד משבעת המינים, עשה ממנו יין, מברך על הגפן ועל פרי הגפן. אבל כל הדברים האחרים, שלא קשורים לפסוק הזה שדיבר על ואכלת ושבעת וברכת, לא מברכים על זה ולא כלום מבין הברכות החשובות שלומדים אותם מהפסוק. אלא מה כן מברכים על זה? בורא נפשות. זאת אומרת, בורא נפשות זה ברכה שנקראת ולא כלום, כי היא לא ברכה שקשורה לפסוקים שמדברים על שבח הארץ שהזכרנו. טוב. אבל על כל פנים, אני רוצה להבין. הברייתא הארוכה שעליה דיברנו מקודם, שמורכבת מארבע חלקים ומדברת בחלק השני שלה על אורז, שם כתוב שעל תבשיל של אורז מה מברכים? ברכה אחרונה, ברכה מעין שלוש על המחיה. וברייתא אחרת אומרת מברכים בורא נפשות. אז זה לכאורה סותר. אמר רב ששת לא קשיא. מה שכתוב שמברכים ברכה מעין שלוש, הגמרא תכף תדחה את התירוץ הזה. זה מדובר לפי דעת רבן גמליאל. מה שכתוב שמברכים בורא נפשות, זה לפי דעת רבנן. איפה מצאנו שיש מחלוקת רבן גמליאל ורבנן בעניין הזה? זה טניה. ברייתא. זה הכלל בברכות, ברכה האחרונה שמברכים אחרי האוכל. כל שהוא עשוי משבעת המינים, מחדש רבן גמליאל חידוש אדיר. כל מאכל שהוא משבעת המינים, שמיד אחר כך כתוב אכלת וסבת וברכת, שמזה לומדים ברכת המזון, מברכים עליו שלוש ברכות של ברכת המזון ממש. וחכמים אומרים, מה פתאום? רק על לחם מברכים ברכת המזון, אבל שאר ברכת המינים מברכים ברכה אחת מהן שלוש. ומעשה, ברבן גמליאל, שהוא סובר שמברכים ברכת המזון על כל פרי משבעת המינים, והזקנים, שאר החכמים, שהיו מסובים בסעודה בעלייה בקומה העליונה בעיר יריחו. והביאו לפניהם כותבות, תמרים, ואכלו. ונתן רבן גמליאל, שהוא סבר שעל שבעת המינים מברכים ברכת המזון רגילה, כמו שמברכים על לחם, הוא נתן רשות לרבי עקיבא, שהוא היה תלמיד, הרי רבן גמליאל היה הנשיא, ורבי עקיבא היה אחד מהרבנים אמנם, אבל הוא היה כפוף לרבן גמליאל, נתן לו רשות לברך ברכת המזון, ושהוא יברך בכל ויוציא ידי חובה את כל המסובים. רבי עקיבא, שהוא סבר שעל תמרים לא מברכים ברכת המזון, אז הוא קפץ בלי להמתין וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלוש לעצמו. אמר לרבן גמליאל, הבנתי, אתה סובר כמו החכמים שאומרים, שעל תמרים לא מברכים ברכת המזון, אבל אני הרי סובר שכן מברכים ברכת המזון, ואתה פה עכשיו נמצא בסעודה שלי, אז עד מתי אתה מכניס ראשך ואתה מתערב בין המחלוקת ביני לבין רבנן? אמר לא, אז רבי עקיבא ענה לו, כבוד הרב, אני פסקתי כמו שאתה הורית לנו. רבנו, אף על פי שאתה אומר כן, שעל פירות משבעת המינים מברכים ברכת המזון, וחבריך אומרים כן, אומרים ברכך ברכה אחת מהן שלוש, עכשיו, אני לא מכניס את ראשי בין המחלוקת אם אני מברך ברכה מעין שלוש. למה? אתה לימדתנו רבנו, כבוד הרב, אם יש מחלוקת בין יחיד לבין רבים, יחיד ורבים הלכה כרבים. אז אם כן, צריך לברך ברכה אחת מעין שלוש, וזה מה שעשיתי. ממשיכה הברייתא. רבי יהודה אומר משמו של רבן גמליאל, כלשהו משבעת המינים ולא מן דגן הוא. אם יש לך פה פרי משבעת המינים, אבל הוא לא אחד מחמשת מיני דגן. כי הרי בשבעת המינים, שני המינים הראשונים זה חיטה וסעורה, אלה ממיני דגן. אבל משם והלאה, זה פירות שהם לא משבעת, הם לא מחמשת מיני דגן. או שזה מין מאכל שהוא מין דגן, ואפילו אם לא עשה אופת, הוא לא עשה אותו לחם. רבן גמליאל אומר, בכל זאת מברכים ברכת המזון של שלוש ברכות. וחכמים אומרים, מה פתאום? על שני המקרים שהזכרת, מברכים ברכה אחת מעין שלוש, ברכת על המחיה או ברכת על הפירות. וכל שאינו לא משבעת המינים, ולא מן דגן, כגון פת אורז ודוחן. רבן גמליאל אומר, מברכים אחרי זה ברכה אחת מעין שלוש, ברכת על המחיה. אז רבן גמליאל הוא זה שסובר שמברכים ברכת על המחיה. וחכמים אומרים ולא כלום, מברכים ברכת בורא נפשות. אז אם כן, אפשר להסביר שברייתא אחת שאומרת שמברכים בורא נפשות, ברכה אחרונה על תבשיל של אורז, זה דעת חכמים. אבל הברייתא הגדולה שאותה הוקמנו, הברייתא הגדולה, היא אותה אנחנו נוקים כמו דעתו של רבן גמליאל, שסובר שמברכים ברכה אחרונה על אורז, ברכת מעין שלוש. שואלת הגמרא, לא, זה לא יכול להיות. במאי הוקימת? את כל הברייתא הזאת שאמרנו מורכבת מארבע חלקים, יש את החלק שמדבר על חיטה, יש את החלק שמדבר על אורז, וכל אחד מהם יש לו שני חלקים. במה הוקמת את כל הברייתא הזאת? כרבן גמליאל? אימא סייפה דרישה. מה זה הרישה שמדבר על חיטה? מה החלק השני שמדבר על חיטה? כתוב שם, תחנה, אם הוא תחן את החיטה, ועשה מזה לחם, ואחר כך בישל את הלחם הזה, ואז כתוב את המילים האלה. אם אין הפרוסות קיימות שהם נימוכו על ידי הבישול, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מהן שלוש. תגיד, מני, לפי מי נאמר החלק הזה בברייתא? רבן גמליאל, נכון? אתה אומר שהברייתא הזאת הולכת לפי רבן גמליאל? איך ייתכן? אי רבן גמליאל? השתא, הכותבות על תמרים. ויותר מזה, הדייסא, על מה אתה מדבר איתי פה? על לחם שבישלו אותו? כן יש תורת לחם, אין תורת לחם עכשיו. הוא נימוח, הוא לא נימוח. אני לוקח דבר שהוא נימוח מלכתחילה. דייסא, אומר רבן גמליאל, אמר רבן גמליאל, מברכים ברכה אחרונה ברכת המזון של שלוש ברכות. אם אין הפרוסות קיימות מבית, אתה מתחיל להיכנס איתי פה לחילוקים, האם יש פה לחם, אין פה לחם. רבן גמליאל לא צריך שזה יהיה לחם בשביל שברכו על זה ברכת המזון. רבן גמליאל מברך ברכת המזון על כל תבשיל של מיני דגן, ועל כל שבעת המינים. אז לא יכול להיות שהברייתא הזאת לפי רבן גמליאל. אלא פשיטא רבנן, הברייתא הזאת מוקמת לפי דעתם של רבנן, שהם אומרים שאחרי תמרים מברכים על הפירות, ואחרי דייסא מברכים ברכה מעין שלוש של על המחיה. אז אם ככה, על חיטה שהוא טחן ואפה אותה, אחר כך בישל אותה מברכים גם כן ברכת בורא מיני מזונות. אבל אם ככה חוזרת השאלה שאלנו קודם, יחי קשה דרבנן דרבנן, ברייתא אחת כתוב שאחרי אורז מברכים על המחיה. איך יסתדר ברייתא כזאת? ברייתא אחרת אומרת שלפי דעת רבנן מברכים בורא נפשות על אורז. אומרת הגמרא נכון. לפי רבנן מברכים על אורז, ברכה ראשונה על המחיה, ברכה אחרונה, ברכה ראשונה בורא מיני מזונות, ברכה אחרונה בורא נפשות. אלא לעולם רבנן, ויש לך ברייתא ששם כתוב שעל אורז מברכים על המחיה אחר כך, צריך לשנות את הגרסה שם. ותנאי גבי אורז, ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלום מבין הברכות שמברכים על שבח ארץ ישראל, אלא מברכים על זה בורא נפשות. טוב. אם כן, על אורז מברכים בורא מיני מזונות בהתחלה, ואחר כך בורא נפשות. אמר רבא, היי ריהתא דחקלאי. החקלאים, הכוונה כפריים, הם היו עושים ריהתא. מה זה ריהתא? מין מאכל שמורכב מקמח ודבש. אז מכיוון שבני הכפרים, דמף שבי קמחה, הם מוסיפים יותר קמח מאשר דבש. מברך בורא מיני מזונות. מה הייתה? מה? למה מברכים על זה בורא מיני מזונות? דסמיד העיקר, כי הקמח, סולת, הוא העיקר פה. לכן מברך על העיקר ופותר את הדבש כשהוא תפל. לעומת זאת, המאכל של ריהתא, שעשוי מקמח ודבש, שהיו עושים אותו דמחוזה, בקרח, בעיר הגדולה, שם בעיקר היו עושים דבש. ודלא מאפשר בקמחה, לא הם מרבים בו הרבה קמח, אז מכיוון שהדבש הוא העיקר, מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מה הייתה מה? דוב שהעיקר. ועד הרמה רבה לא. לא מברכים, אפילו אם יש פה בעיקר דבש, אבל יש פה גם כן קמח, זה חמש מיני דגן. לכן אחרי זה אמר רבה, אידי ואידי, גם הריהתא שעושים בני המחוזה, דהיינו בני העיר, שאפילו שמוסיפים יותר דבש, בכל זאת מברכים בורא מיני מזונות. למה? כי הרי מה, במה פתחנו את השיעור היום? דרב ושמואל דאמרי תרוויו, כל מאכל שיש בו, אפילו שזה התפל, אבל יש בו גם כן מחמשת המינים, מברכים על הבורא מיני מזונות. אמר רב יוסף, היי חביצה, המאכל שנקרא חביצה, היו לוקחים פירורי לחם ומבשלים את זה. איזה ברכה מברכים על זה עכשיו אחרי שמתבשלו והם פירורים? אז ככה, דעית בפירורים כזית, אם יש לו פירורים גדולים, שהפירורים עצמם הם בגודל של כזית, אז בתחילה מברך עליו ומוציא לחם מן הארץ, ולבסוף מברך עליו ברכת המזון רגילה של שלוש ברכות. למה? כי זה נשאר לחם, בגלל שהפירורים הם עדיין בגודל של כזית. אפילו שהם עברו בישול, נקראים עדיין שיש בהם תורת לחם. אבל אם אין בו פירורים בגודל של כזית, דלת בפירורים כזית, אז זה נקרא כמו עוגות, כמו מאכל שאין בו תורת לחם. בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכת על המחיה, ברכה אחת מהן שלוש. ורב יוסף מוכיח את זה. אמר רב יוסף מן האמין עלה. דתניה, מאיפה אני לוקח את זה שכזית זה מה שפה משמעותי? האם יש פה גודל של פירורים של כזית, זה עדיין נקרא לחם. ברגע שזה יותר קטן מכזית, זה כבר לא נקרא לחם. מאיפה אני לוקח את זה? בוא אני אוכיח לך את זה. תמיד לקרוא את הברייתא הזאת, זה התרגשות מחודשת. דתניה, היה עומד ומקריב מנחות בירושלים. רש"י לומד, שמדברים פה על ישראל, שבא לבית מקדש ומוסר לכהן מנחה. כמו קורבנות שיש מבהמות, יש קורבן שמגיע ממנחה, מקמח, סולת, משמן, הוא מוסר את זה לכהן. ואם הישראל כבר הרבה זמן לא הקריב קורבן מנחה, הוא אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה אנחנו נאמר כשיבנה בית מקדש ונביא מנחה? שרק לא נתעלף להגיד את הברכה הזאת. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. טוב, אחרי זה, הכהן הרי לוקח מהמנחה, שהרי יש חלק את הקמיץ, מה שקומצים מהמנחה לוקחים ביד, מכניסים, מקטירים על גבי המזבח, ושאר שערי המנחות נאכלים לכהנים. הכהן, כשהוא בא לקחת לאוכלן, נטלן לאוכלן, מברך, המוציא לחם מן הארץ. עכשיו רגע, אני רוצה להבין באיזה מצב מגיע המנחה לכהן, שהוא מברך על זה המוציא לחם מן הארץ. ותניה עלה, משנה אומרת לגבי ההקרבה של המנחות, וכולן, את כל המנחות שמתוגנות בשמן, אם זה במחוות, אם זה בסיר יותר עמוק, מרחשת, כולם פוטטן, לפני שעושים קמיצה, לפני שהכהן לוקח מלוא קומצו, כמה שחס לו בתוך השלוש אצבעות של היד הימנית, בשביל להקטיר את זה אחר כך למזבח, לפני כן הוא פשוט מפורר את כל המנחה. פוטטן, שכל פירור יהיה בגודל של כזית. זאת אומרת שכשהכהן אחר כך הולך ואוכל שערי המנחה, יש לו פה פירורים בגודל של כזית. זה הסיבה שהוא מברך על זה, המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון אחר כך. מוכיח מזה רב יוסף, שפירורים בגודל של כזית, יש לזה עדיין תורת לחם, לכן מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. אמר לאביי, אלא מעתה, שרק בגלל שהפירורים של המנחה יש בהם כל אחד פירור בגודל של כזית, לכן ברכים על זה עדיין בברכת המזון וברכת המוציא? מה תגיד לפי תנא דבי רבי ישמעאל? דאמר פורחן עד שמחזירן לסולתם, הוא מפורר את המנחה לפירורים עד שזה נהיה ממש כמו קמח. הכה נמי דלא באי ברוחי, לפי דעתך לא יצטרכו לברך על זה את הברכה של המוציא לחם מן הארץ, כי זה כבר לא פירורים בגודל של כזית? וכי תהי מה הכי נמי, אולי תגיד כן, לא יצטרכו לברך על זה המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, אבל יקשה לך קושיה מברייתא. והתניא, ליקט מכולן, מכל הפירורים של המנחות, וביד שלו עכשיו יש שיעור של כזית, והחלן, אם חמץ הוא, רש"י נוקט שזה הכוונה, אם המנחה הזאת היא חמץ, הוא אוכל את זה בפסח, אנוש קרת. ואם המנחה הזאת היא מצא הוא, שזה לא החמיץ, האדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. אם בלילה הראשון של ליל הסדר הוא אכל כזית, כזית מצא מהמנחות האלה, פירורים פירורים, פחות מכזית יש בכל פירור, יצא בו ידי חובת מצא. ולגבי מצא התורה אומרת שצריך לאכול לחם עוני. אתה רב יוסף אומר שפירורים פחות מכזית אין להם שם של לחם. פה רואים שהוא יוצא בידי חובה בפסח, אפילו שפירורים הם פחות מכזית, אז קשה על רב יוסף. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, באמת רבי ישמעאל מודה שאם זה פירורים יותר קטנים מכזית תצטרכו לברך על זה בורא מיני מזונות. אז תשאל איך הבן אדם יוצא בזה ידי חובה בפסח? בסדר, הוא לקח את הפירורים, עשה מזה, קיבץ אותם, עשה אותם גודל של כזית, אבל עדיין, כל פירור הוא פחות מכזית. הכה במאי עסקינן בשארסן. הוא לקח את כל הפירורים, גיבל אותם מחדש, ועשה מזה כיכר, עשה מזה לחם. וזה יהיה לחם עוני, שהוא יצא בזה ידי חובת מצה. שואת הגמרא, אז תעשית לחם חדש מכל הפירורים האלה. היא הכי אימא סייפה. אז בואו נראה את ההמשך של הברייתא. אתה אומר שאם המנחה הזאת היא חמץ, ואדם אכל את זה בפסח, הוא יהיה חייב קראת, אומרת הברייתא, והוא, זה מדובר פה דווקא במקרה שהאכלן בכדי אכילת פרס, שהוא אכל את זה בשיעור של זמן, כמה שלוקח לאכול, שיעור של ארבע כביצים. יש בין הפוסקים כמה דעות, כמה זה בדיוק השיעור שכדי אכילת פרס. אבל בכל אופן זה שיעור של, כמה זמן לוקח לאכול, שיעור של שמונה כביצים. ואם הוא אכל את זה בכזה סכום של זמן, רק אז הוא יהיה חייב בקרת. בסדר, אבל פה הדיוק הוא, מה כתוב? והוא שהחלן, את מה הוא אכל? את הפירורים. אבל אם אתה אומר שהוא לקח את כל הפירורים והוא גיבל אותם, אז הוא עשה את זה עכשיו ללחם אחד. אז אם כן, האישה החלן, היא בשאירסן, אם הוא עשה את הכל ללחם אחד, האישה החלן שאכלו, לשון יחיד מבעלי, כי הוא הפך את הכל פה ללחם אחד. מתרצת הגמרא, באמת לא מדובר פה שהוא לקח את הפירורים ועשה מזה איסה. אלא הכה בברייתא שכתוב שהפירורים נחשבים לחם, ואדם יוצא בזה ידי חובה בליל הסדר של אכילת מצה, אם זה לא חמץ, ומה אין סקינן? חידוש גדול. בבא מלחם גדול. זאת אומרת, אם כל הלחם היה מתחלק לפירורים, אז באמת היינו מברכים על הפירורים האלה ברכת פורה מיני מזונות, ולא על איזה שם של לחם. כאן יש חידוש מיוחד. כשיש לחם, ופרסו ממנו פרוסות, והפרוסות האלה הפכו להיות פירורים, אבל עדיין יש את החתיכה של הלחם שהיא עדיין שלמה, ויש לה עדיין תורת לחם, אז גם הפירורים שנחתכו ממנה, מהלחם הגדול, יש להם עדיין דין של לחם. יברכו על זה ברכת המוציא, ואפשר לצאת בזה ידי חובה בפסח. טוב, מה יהווה הלאה? מה נשאר הלכה למעשה? אמר רב ששת, היי חביצה, הפירורי לחם שבישלו אותם, אף על גב דלת בי פירורים כזית, בכל זאת מברך עליו המוציא לחם מן הארץ. אבל אמר רבה, יש בזה תנאי, והודאי קהלי תורית הדנאמה. רק אם אחרי הבישול נשאר על הפרוסות תורת לחם, שניכר עליהם שהם לחם, אבל אם כבר לא ניכר על הפרוסות שהם לחם, מברכים על זה ברכת בורא מיני מזונות. תוספות פה מביא מעשה מאוד מרגש. מה שהיה נוהג לעשות, רבנו דוד ממיץ. ככה הוא מביא פה, בתוספות דיבור המתחיל אמר רבה. סוף התוספות ככה. הוא כותב כאן, וכן היה רגיל רבנו דוד ממיץ, ללבן פירורים במים. הוא היה לוקח פירורים של לחם, שורה אותם בתוך מים, עד שהמים היו נהיים לבנים, במשך כל הלילה, כדי לאוכלן בשחר, בבוקר הוא יוכל לאכול את התערובת הזאת, את הבלילה הזאת, בלא ברכת המוציא ובלא ברכת המזון. תגיד מה, אתה מחפש להיפטר מברכת המוציא, ברכת המזון? אתה יודע למה? שלא לאחר, כדי שיוכל להגיע לשיעור בזמן? כל כך היה להם אהבה תורה, אפילו את הזמן הזה של לברך ברכת המוציא וברכת המזון, גם את זה הם לא רצו לבטל, אבל הרי יש עניין לאכול פת שחרית בבוקר, מן הסתם, כדי שיתחזק ראשו ויוכל להגיד ההלכה. אז הוא לקח את הלחם, שם מנו פירורים והוריד מנו תורת לחם, כדי שיוכל לברך עליו בורא מיני מזונות, כדי שיוכל להספיק מהר ללכת ללמוד תורה הקדושה. טוב. טרוקנין. מין מאכל, תכף הגמרא תגיד מה זה. חייבים בחלה. אנחנו יודעים שאיסה מחמש בני דגן, צריך להפריש מזה חלה, לתת את זה לכהנים. אז הטרוקנים האלה, יש לזה שם של איסה, של לחם, של חלה, וצריכים להפריש מזה חלה. וחיית הרבין, רבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא הגיע עם חידוש, הוא אמר בשם רבי יוחנן, לא, תרוקנים פטורים מן החלה. טוב, אז יש מחלוקת על תרוקנים, אם הם חייבים בחלה, פטורים מחלה, אבל מה זה תרוקנים? מה היא תרוקנים? אז מביאה הגמרא, אמר רבי, קובה דארעה, עושים בור באדמה. נו, מה, אלא לוקחים, עושים בור בקרקעית של הקירה, ששם מבשלים, שם שמים את האש בשביל לשים על זה סירים ולבשל. ובקרקעית של הקירה היו עושים בור, ובתוך הבור היו לוקחים קמח ומים, מכניסים בתוך אותו בור, ומהחום של הקירה, שזה היה מין כלי שעליו היו שמים סירים בשביל שהסירים יתבשלו, מזה היה נוצר מין לחם או מין מאפה כזה. ועל זה יש מחלוקת, האם הם חייבים בחלה או שהם לא חייבים בחלה. כי בשביל ש... עיסה תתחייב בחלה, צריך שיהיה לה תורה של עיסה. תחילתו לחם וסופו לחם. צריך שיהיה לו תורה של עיסה. וזה, יש מחלוקת האם יש לזה שם של עיסה או לא. ואמר רבי, המין מאכל שנקרא טריטה, תכף נראה מה זה, פטורה מן החלה. מה היא טריטה? אז הגמרא מביאה על זה כמה דעות. דעה הראשונה היא כדאמרי, זה נקרא גביל מרתח. מה זה גביל מרתח? לוקחים כלי, שמים בפנים קמח ומים, מערבבים את זה, וזה נהיה מין בלילה כזאת, שופכים את זה על הקירה, והחום של הקירה הוא זה שגורם שהמאכל יהיה אפוי. פירוש שני, מה הכוונה טריטה? ואיקה דאמרי, נהמה דאינדקה. זה לחם, לחם דאינדקה, מה פירוש? היו לוקחים כזה שיפוד, ושמים בראשו בצק, מניחים בתוך האש. כדי שזה לא יישרף, היו מורחים על זה שמן, ביצים, דברים כאלה, וככה זה היה נאפה. זה נקרא טריטה. ואיקה דאמרי, מה הכוונה טריטה? פירוש שלישי, לחם, שלא היו עושים אותו בשביל לאכול אותו כלחם, אלא עשוי לקוטח, הוא עשוי להיות חלק מהמרכיבים של קוטח. זה היה מין מטבל כזה שהיו טובלים בו את הלחם ואוכלים, אז הוא היה עשוי, חלק מהמרכיבים שלו היה עשוי מלחם. אז היו עושים מלכתחילה לחם כזה פשוט, שהיו עופים אותו בשמש. והיו מערבבים את זה במי חלב, היו מערבבים את זה במלח. אז לחם כזה, זה הכוונה, לפי הפירוש השלישי, טריטה. תנא רבי חיה, לחם העשוי לקוטח. הוא לא עשוי בשביל לאכול אותו ככה כמות שהוא, אלא הוא עשוי לפורר אותו מן הסתם ולהפוך אותו לחלק מקוטח, פטור מן החלה. שואלת הגמרא והתניא, חייב בחלה, זה לא נראה לך סותר? אומרת הגמרא, לא, זה שני סוגי לחמים העשויים לקוטח. התם, מתי הוא חייב בחלה? כדי קטן איתם, אבל ברייתא בעצמה, בהמשך מבואר, למה הוא נהיה חייב בחלה? רבי יהודה אומר, מעשה המוכיחים עליה, תראה איך מייצרים את הלחם, לפי זה תדע האם הוא חייב בחלה או לא. אם הסען כאבין בצורה של לחם, אז אתה רואה שהבן אדם רוצה לעשות מזה לחם, אז אפילו אם הוא עופה את זה בשמש, הוא יהיה חייב בחלה, חייבים בחלה. אבל אם הוא עשה את הבצק הזה כלימודים, כמו איזה נסר, חתיכת עץ, אז אתה מבין שלא מעניין את הבן אדם לאכול את זה בתור לחם, אלא אחר כך לפורר את זה ולהפוך את זה לאיזשהו קוטח, ביחד עם מי חלב ועם מלח, ואז פטורים מחלה. טוב, אמר לאבי אל רב יוסף, היי קובה דארעה, אותו מאכל שאמרנו קודם, שעושים איזה מין בור גומה בתחתית של הקירה, שמים שם קמח ומים ועופים. מה הדין לגבי ברכה? מה מברכים על קובה דארעה? מה מברכים על לוי? אמר לי, אז רב יוסף ענה לו, מי סברת נהמה הוא? מה, אתה חושב שזה לחם שאתה מסתפק, אולי צריך לברך על זה המוציא? לא, גובלה באלמה הוא, זה בסך הכל סתם תערובת של קמח ומים. ומברכין, נלווה, בורא מיני מזונות. אבל מה? מרזוטרה קבע סעודתי ילווה, הוא קבע סעודה על המאכל הזה שנקרא קובה דארעה, וברך ילווה, המוציא לחם מן הארץ, ושלוש ברכות של ברכת המזון, כי אנחנו יודעים שיש מקרים מסוימים של סוגי מיני מזונות, שאם קובעים על זה סעודה, כן מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ בהתחלה, וברכת המזון של שלוש ברכות בסוף. אמר מר ורב האשי, דע לך, שאותו קובה דהארה, והאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בידור אולי אפילו. למה? מה איתמה? לחם עוני, קרינן בי. הלחם הזה יש לו שם של לחם עוני, לכן אדם יכול לצאת בזה ידי חובה בליל הסדר. עד כאן דף למד זין.